את ספר במדבר, קראנו את פרשת מטות מסעי. וידבר השם אל ראשי המטות לבני ישראל אמור, זה הדבר אשר ציווה השם, איש כידור נדר להשם או ישבה שבועה לאסור איסר הנפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. הציווי הזה נאמר, וידבר השם אל ראשי המטות לבני ישראל אמור. לומדים מזה חכמים שדיני נדרים זה רק בישראל. ישראל יכולים לדור נדרים. כיוצא בזה אומרים חכמים על וידוי, וידוי של תשובה, שם גם נאמר דבר בני ישראל והתוודו. וידוי דברים יש רק בישראל. לישראל יש כוח מיוחד, כוח הדיבור, הכל קול יעקב. כוח הדיבור זה היכולת להוציא אל הפועל את התוכן הרוחני הפנימי, להוציא אותו, לגלות אותו, זה עניינו של הדיבור, הגילוי של תוכן, של מהות, של משמעות, של דברים פנימיים, מחשבות, רעיונות, והכוח להוציא את זה לפועל, להוציא את זה בפה, וזהו כוח פועל. איש כידור נדר. איש כידור נדר, מדובר שאין אפשרות לדור נדר אלא על ידי הדפסה בדבר הנדור. כידור נדר, להדפיס בדבר הנדור. סדר הנדרים הוא שכשאדם נודר הוא צריך להדפיס את זה בדבר שאסור באיסור פה, וזה בנדר של קדושה. הרי זה עליי אסור כקורבן. מדפיס את זה וממשיך את קדושת הקורבן על החפץ הזה שאותו הוא נודר, שעליו הוא נודר, שאותו הוא אוסר. ללמד לך שיש כאן חלות של קדושה מסוימת על החפץ. אף על פי שהנדר הוא נדר איסור, לא, זה איננו נדר של קורבן, של הקדש, שאדם מקדיש דבר, לתת את זה לשמיים, להקריא לזה קורבן, הקדש של קדושת הגוף או הקדש של קדושת דמים, אלא הנדר הוא יוצר איסור על החפץ. אבל אף על פי שהוא יוצר, הכוונה של הנדר ליצור איסור, בכל זאת אומרים חכמים שכשנדר, אדם נודר נדר כללי, יש בזה גם איסור של קונמות, כלומר יש בזה איסור מעילה. אדם במוצא פיו יכול להוסיף עוד מצווה בתורה, עוד איזה כוח של איסור, של גדר הלכתי, נוצרת איזה קדושה בחפץ, חלות בחפץ שאוסרת את החפץ על האדם. זה כוח מיוחד שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל. מלמד אותנו בכלל על הכוח שיש בפיו של האדם, שכל מה שאדם אומר בפה הוא פועל. אדם ישראל זה פועל ביותר, בין לטוב ובין למוטב. ולכן אמרו חכמינו זיכרונם לברכה שאדם צריך לשמור את פיו ולהיזהר שלא לומר דברים של צער, אפילו על עצמו או על אחרים, דברים שיש בהם איזה משמעות רעה, כי האבי כשגגה יוצא מפי השליט. כשאדם אומר מילים, המילים הן פועלות. מקור הדברים במצווה הזאת של נדרים. הנדר זה כוח שפועל איסור, שיוצר יצירה. איש כידור נדר להשם או ישבה שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו. יש הבדל בין נדרים לשבועות. כשאדם נודר נדר, הוא יוצר איסור חפצה, החפץ נעשה. כשאדם נשבע שבועה, הוא אוסר את עצמו על החפץ. הוא אוסר על הגברה, לא על החפצה, אלא על עצמו הוא אוסר את הפעולה, את המעשה, את הדבר. ועל כן, מצד מסוים יש לנדרים חומרה מיוחדת שאין בשבועות, שאדם יכול לדור על דבר מצווה. אדם יכול לאסור על עצמו סוכה, ואז אסור לו לשבת בסוכה. אדם לא יכול להישבע שבוע שלא יישב בסוכה, כי הוא מצווה לשבת בסוכה, ואין שבוע חל על זה. אדם גם לא יכול אפילו להישבע לחייב את עצמו לעשות מצווה, אף על פי שחכמים אמרו שאדם יכול להישבע, אבל זה רק שבועת זירוזין, זה לא ממש שבועה שחלה בפועל, שאם אדם יבטל אותה הוא יהיה חייב מלכות. נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך, אבל זה לא שבועה בעלת חלות גמורה. לעומת זה בנדר, אדם יכול לדור נדר ולהפקיע כביכול חיוב של מצווה, לבטל חיוב של מצווה. הווה אומר שנדרים עוד יותר חזקים, יש להם איזו פינה מיוחדת של חוזק מיוחד. לעומת זה, חכמינו אמרו במסכת שבועות ששבועה זה דבר חמור ביותר, חמור יותר מכל המצוות, שלא אין מקיפים בשבועה, והעונש על שבועה הוא חמור מאוד, ולא רק לו אלא גם לכל הסובבים אותו. בנדרים לא אמרו חכמים את החומרה הגדולה הזאת, אף על פי שאנחנו פוגשים שנדרים יש להם איזו בחינה מיוחדת של חומרה שהם יכולים להפקיע ממצווה. הרמב"ן אומר כאן שהסגנון של השבועה שונה מסגנון של נדר. בנדר אומרים איש כי ידור נדר להשם. השבועה נשבעים בהשם, לא להשם אלא בהשם. בספרי אמרו בשמות ישווה ואשביחה בהשם, כאשר נשבעתי לך בהשם אלוקי ישראל אמור, כי שלמה בנך ימלוך אחריך, ישב עלי באלוקים. אבל בנדר לא יאמר ידור בהשם אלא להשם. וכבר רמזו חכמים תם הדבר בספרי ואמרו, מה הפרש בין נדרים לשבועות? בנדרים כנודר בחיי המלך, בשבועות כנשבע במלך עצמו. אף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, חי השם וחי נפשך עם עזובך. זה נאמר בספרי. אחר כך מוסיף כאן הרמב"ן על דרך הסוד. אבל לא נעסוק בדרך הסוד, אלא נעסוק במה שאומר הספרי. הספרי אומר שיש הבדל בין נדרים לשבועות, שכשאדם נדרים, אדם נודר בחיי המלך, בשבועות כנשבע במלך עצמו. מה נראה בפשטות יותר חמור? במלך, נשבע בשם. אבל באמת הנודר הוא יותר חמור. במלך פירושו של דבר בשמו. אפשר להישבע בשם השם, להזכרת שמו של ריבונו של עולם, אבל שמו זה לא הוא. הוא זה הוא עצמו, זה ריבונו של עולם עצמו, כביכול. והנדר הוא בחיי כאילו בעצם החיים, לא בהופעה, בשם, בהתגלות, אלא בעצם. ולכן מבחינה מסוימת הנדרים יותר חמורים. ועל כן אומר הרמב"ן, ולכן נדרים חלים על דבר מצווה ושבועות לא חלים על דבר מצווה. כי הנדר הוא, יש בו איזה חלות עליונה, הוא שייך למדרגה בקדושה עליונה, לא בשם השם אלא כביכול במדרגה עוד יותר עצמית, עוד יותר עליונה, עוד יותר פנימית, כוח מיוחד. ועל כן לא בכדי חכמים תקנו לנו שבליל יום הכיפורים אנחנו אומרים תפילת כל נדרי, שהיא תפילה מיוחדת במינה, שבה אנחנו פותחים את תפילת יום הכיפורים. התרת נדרים היא התרה עליונה שהיא מכוונת לא רק לנדרים שאדם נודר, אלא גם כלפי שמיה. אשר נשבעתי באפי אל נבואון אל מנוחתי, ריבונו שלם נשבע שבועות, ריבונו שלם כאילו פוקד, ואנחנו צריכים לפעמים לבטל גזרות. והכוח הזה המיוחד, זה עניינו של יום הכיפורים, מדרגה מיוחדת במינה, ביטול עניין הנדרים. כוח מיוחד, כוח הדיבור. אולי מטעם זה המצווה הזאת מופיעה כאן, ערב הכניסה לארץ ישראל. הרב באורות הקודש אומר שכוח המעשה מתגלה בחוץ לארץ, הדיבור בארץ ישראל, המחשבה בירושלים בבית המקדש, מדרגות של הופעה של כוחות, מעשה, דיבור ומחשבה. עומדים להיכנס לארץ ישראל, מתגלה הכוח המיוחד של עם ישראל, כוח הדיבור, שעניינו באופן מיוחד שייך לקדושת ארץ ישראל. העניין הבא בפרשה, נקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים. מלחמת מדיין, מלחמת נקמה. נקמה מיוחדת, נקמה. תמיד נראה שנקמה זה דבר שלילי, אבל נקמה, נקמת השם, נקמה עליונה, היא דבר חיובי מאוד, דבר הכרחי. אי אפשר לעבור לסדר היום למי שפוגע בשם השם, ברצון השם. וכאן באה מצווה מיוחדת לנקום בני המדיינים שהכשילו אותנו באבון כל כך חמור. הרב ישראלי לומד מזה שיש בין מצוות המלחמה עוד מצווה נוספת. יש לנו מלחמת כיבוש ארץ ישראל, יש מלחמת עמלק, ויש גם מלחמה, מלחמת נקמה. אבל נראה שהמלחמה הזאת היא צריכה להיות מלחמה על פי צו השם, שהקדוש ברוך הוא מצווה לנקום. אבל יש מושג כזה של מלחמה כזאת. וכשישראל עושים את המלחמה, מנצחים במלחמה ומביאים את כלי מדיין, יש הלכה מיוחדת שצריך להטביל כלים, להעביר אותם מקדושת, מקדומת בעלות של גויים לקדושת בעלות של ישראל. יש אומרים שהמצווה הזאת היא מצווה דאורייתא. הרמב"ן כאן אומר שנראה לו שזה אסמכתא, ורק מדרבנן יש דין תביעת כלים. יש ראשונים שאומרים שהמצווה הזאת היא מצווה דאורייתא. הוא אומר אבל מצווה להגיל את הכלים שנטמעו באוכל של האסור של הגויים, זה ודאי דאורייתא, כי הכלים בולעים דברים אסורים וצריך להגיל אותם כדי שיפלטו בכל כלי לפי ההלכה שלו. שואל הרמב"ן, למה ההלכה הזאת נאמרה רק במלחמת מדיין? הרי כבר הייתה מקודם מלחמת סיחון, וישראל כבשו את כל ארץ סיחון, וגם שללו שלל שם, וגם היו שם כלים, והתורה לא דיברה שצריכים להגיל את הכלים. ולמה כאן רק התורה אומרת שצריכים להגיל את הכלים? אומר הרמב"ן, כי מלחמת סיחון ואוג היו בה כל ישראל, וטומאה הותרה בציבור. עוד לפני כן הוא אומר, והטעם כי סיחון ואוג מלכי האמורי הם וארצם מנחלת ישראלי, והותר להם כל שללם, אפילו האסורים. נכתיבו בתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ואמרו רבותינו, קד לי דחזירי, השתר אליהו. כלומר, אפילו בשר של חזיר הותר להם. אבל מדיין לא היה משלהם, ולא לקחו את ארצם. רק לנקום נקמתם הרגו אותם ולקחו שללם, ולכך נהג האיסור בכליהם. וכן בדין תומה שהזירה מתה, ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים, כי מלחמת סיחון ואוג היו בה כל ישראל, ותומה הותרה בציבור. מה אומר לנו כאן הרמב"ן? שמלחמת סיחון ואוג היא מלחמת שבעת העממים, כל ישראל משתתפים בה, ובמלחמת שבעת העממים הותרו גם מאכלות אסורות. על הרמב"ן שואלים אחרונים שאלות, הרי רק בשעת המלחמה זה הותר, ואם אין אוכל אחר, כך אומר הרמב"ם, משמע ברמב"ן לא, שהאוכל הזה הותר לחלוטין, וגם אחר כך שמביאים הביתה את כל השלל ובתוכם קדלי דחזירי, אז מותר לאכול את האוכל האוכל האסור, כי זה השלל של מלחמת המצווה שכל ישראל נלחמים בה לכיבוש ארץ ישראל. אתה צריך להבין למה זה צריך להיות מותר. אדרבה, ישראל מתעלים במדרגה, נכנסים לארץ ישראל, עולים למדרגה קדושה יותר ממה שהיו מקודם. צריך לשמור על איסורי, על האיסורים יותר. צריך להיזהר יותר באיסורים. צריך מפני שישראל יתרוממו למדרגה יותר עליונה. והנה התורה אומרת לו, מלחמת שבעת העממים, האיסורים מותרים. הרמב"ן מוסיף, גם טומאה הותרה בציבור. גם על זה שואלים על הרמב"ן. שלום אישי ועוד אחרים שואלים, מה פירוש טומאה הותרה בציבור? הרי כל דין שטומאה הותרה בציבור זה להקריב קורבנות, שאם הציבור טמא והכהנים טמאים, מותר להקריב קורבנות. אבל לא שהטומאה הותרה לחלוטין, בשאר הדברים. לא מותר לאכול בגלל זה תרומות ומעשרות, תרומות, וצריך להתאר. ומשמע מכאן מפשטות דברי הרמב"ן, לא, מכיוון שזה היה תומה של ציבור, תומה הותרה בציבור. אני לא נכנס כאן לבירורי הלכה, עצם רוח הדברים מלמד אותנו איזה דבר, איזה מבט מיוחד. כשישראל מתעלים למדרגה עליונה, כשישראל נכנסים לארץ ישראל, ארץ הקודש, הארץ העליונה, הולכים, נמחמים מלחמת מצווה, מלחמת השם, הולכים להתעלות למדרגה יותר עליונה, הם מרוממים מלהיפגע על ידי מאכלות אסורות. כל הדין של מאכלות אסורות שנמצאים בדרגה נמוכה, ואז אפשר, אם אדם אוכל, הוא יכול להיפגע מזה. וכשעם ישראל מגיע לאיזה שלב, איזה מדרגה מיוחדת של התעלות רוחנית, אז הוא לא נפגע. כאילו מאכלות אסורות מתבטא לצורך בהם. התאומה גם כן, המושג של תאומה הותרה בציבור. מה פירוש תאומה הותרה בציבור? ציבור צריך להיות עוד יותר טהור, עוד יותר קדוש. היחיד, קדושה פחותה. הציבור, קדושה עליונה. למה תאומה הותרה בציבור? כי המדרגה של הציבור היא מעל תאומה. היא לא מסוגלת לקבל תאומה. המדרגה של ציבור והמדרגה של כיבוש ארץ ישראל היא לא מסוגלת להיפגע על ידי איסורים, ולכן האיסורים האלה הותרו. מעין הרעיון הזה אומר הרב בפירושו על הגדה של פסח, מרמז את הרעיון הזה. מה שמתעלים למדרגות עליונות, מדרגה של כיבוש ארץ ישראל, כאילו לא אפשר עוד להיפגע ממאכלות האסורות והם הותרו. כוחה של ארץ ישראל להפוך את האיסור ולתאר אותו. מין תשובה מאהבה, מדרגה כזאת. הרב ציודה היה אומר, ארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש. הוא היה אומר ששני הדברים הללו, יש בהם איזה רמז. ארץ זבת חלב, חלב, אומרים חז"ל, דם נעקר ונעשה חלב. כלומר, ביסוד הדבר, הדם, החלב הוא דם, ודם זה אסור. והוא מתהפך לחלב ונהיה מותר. וזה שפחה של ארץ ישראל, ארץ זבת חלב, שארץ ישראל יש לה כוח להפוך את המציאות, לרומם את המציאות, לנקות אותה, לתאר אותה. גם דבש, אמנם דבש שמדובר זה דבש תמרים, אבל יש בזה הצלצול שאנחנו מכירים, דבש דבורים. דבש דבורים זה יוצא מן התמה, ויש לנו כלל תמיד שיוצא מן התמה תמה. ומדוע ודבש, יש איזו הלכה מיוחדת שדבש דבורים הוא טהור, אף על פי שהוא יוצא מן התמה. זה חידוש מיוחד. ארץ ישראל, זה הצלצול כמובן של הדברים, ארץ זבת חלב ודבש. יש בה איזה כוח מיוחד לרומם, לנקות אפילו את הדברים המקולקלים, לרומם אותם למדרגה של טהרה, של קדושה. העניין הבא, בני גד ובני ראובן מבקשים לשבת בעבר הירדן המזרחית. חכמים אומרים שהמעשה שלהם לא היה כל כך שלם, במקנה שהם לא רצו את ארץ ישראל, להיכנס לארץ ישראל המערבית, אבל כן, בגלל שלא היה להם יחס כזה נכון לארץ ישראל, הם היו הראשונים שגלו. שבט ראובן וגד וחצי שבט המנשה הם הראשונים שיצאו לגלות. אבל עבר הירדן היא בכל זאת כן ארץ ישראל. בעבר הירדן חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות. עבר הירדן יש בערי מקלט, והרמב״ם אומר שערי מקלט זה דין רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. עבר הירדן יש בה גם ערי הלוויים, כמו שכתוב לנו בפרשה שלנו, וערי הלוויים זה רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. והראיה הכי גדולה שעבר הירדן זה חלק מארץ ישראל, מפני שמצוות יובל היא תלויה בכל יושבי עליה. וחז"ל אומרים שכשגלו שבט ראובן וגד וחצי שבט המנשה, נתבטל היובל, כי הפסיק להיות כל יושבי עליה. הווה אומר שהם ישבו בארץ ישראל, כל אחד במקומו, כי זה תלוי, מצוות היובל תלויה בכך שכל שבט ושבט יישב במקומו בארץ ישראל. ואילו היינו אומרים שארץ ישראל זה רק ארץ ישראל המערבית, נמצא ש שני השבטים, ראובן וגד, לא ישבו בארץ ישראל. הרי לא היה כל יושבי עליה. לא היה אפשר לקיים מצוות היובל. על כוח שגם עבר הירדן היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. הנושא הזה מרחיב את הדיבור, הרחיב את הדיבור הרב אברמסקי בחזון יחזקאל בתוספות בסוף מסכת בבא קמא. פירושו של הרב אברמסקי על התוספתא, פירוש נפלא, שיש בו הרבה למדנות ופרשנות, והנה פה הוא מרחיב מאוד את הדיבור, ורואים כאילו יש לו איזה כוונה להשיב כלפי מהלך ציבורי, מדיני, שהיה, כנראה שהרב אברמסקי היה בלונדון באותה תקופה שהיה דיון על ארץ ישראל, על חלוקת ארץ ישראל, והוא הרחיב מאוד את הדיבור ואומר שאפילו אי אפשר לעלות בהווה אמינא שעבר הירדן זה לא חלק מארץ ישראל. והביטוי הזה, עבר הירדן היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, זה ביטוי שלו. אחר כך לקחו את זה לרמת הגולן. רמת הגולן חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. רמת הגולן זה עבר הירדן. זה ביטוי של של הרב אברמסקי. הוא מסיים בדבריו ואומר על כן, גם מבחינה היסטורית, זה שמה אין באף מקום להכניס את הטעם הזה, גם מבחינה היסטורית, גם מבחינה גיאוגרפית, עבר הידן זה חלק מארץ ישראל, שכן הגבולות הטבעיים של ארץ ישראל זה הרי יורער וההרים בצפון, המדבר בדרום, הים במערב, ומדבר סוריה במזרח. אחרי ירדין שם רחוק, המדברות, זה, אלה הגבולות. נמצא שכל 80,000 קילומטר מרובעים זה ארץ ישראל. כך הוא מסיים. עוד לפניו, בעל הישועות מלכו, בשנת תף ריש נון, לפני 113 שנים, הוא נשאל אם אפשר לקנות קרקע בעבר הירדן, האם יש בזה מצווה. הוא אומר שוודאי יש בזה מצווה. אמנם לקנות קרקע בארץ ישראל המערבית זה מצווה יותר גדולה, כי זה יותר נחלת השם, וכאן נקבע שיהיה משכן השם בארץ ישראל המערבית, זה מעלתה של ארץ ישראל ממערב לירדן, מעלתה של ארץ ישראל ממזרח לירדן, אבל מצוות יישוב ארץ ישראל היא בכל המקומות. אין הבדל בין עבר הירדן לכאן. על שניהם יש מצוות יישוב ארץ ישראל. יש מעלה, כמובן מעלה של קדושה מסוימת קצת יותר בארץ ישראל המערבית, אבל מצוות יישוב ארץ ישראל היא בכל ארץ ישראל. התשבית סומשך שמשוות יישוב ארץ ישראל היא גם כן בכל המקומות, אבל היום היא מדרבנן, מכיוון שהיא תלויה במצוות התלויות בארץ. כך הוא מביא. אבל יש דעות שהיום, שיישוב ארץ ישראל היום זה דורייתא, זה לא משתנה במשך הזמנים, כמו מה שאומר הרמב"ן. הוא אומר שמה שעיקר מצוות יישוב ארץ ישראל, כמובן זה מצווה של שלטון. זה לא רק ביאה ריקנית, כמו ששואלים לארץ ישראל כשיש שלטון זר בארץ ישראל. אבל כשיש שלטון יהודי בארץ ישראל, אז זה המצווה הדאורייתא של יישוב ארץ ישראל. והכפתור והפרח אומר שאין הבדל בין עבר הירדן המזרחי לעבר הירדן המערבי, שניהם, בשניהם יש מצוות יישוב ארץ ישראל והלכה כמותו. זאת אומרת שמי שיש לו כסף לקנות קרקע בעבר הירדן, זה מצווה גדולה לעשות את זה. אבל העיקר המצווה זה שיהיה בשלטוננו. צריך להתבונן מתי נומדים גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. עוסקים, מבררים את ההלכה, אז אחר כך הדברים מגיעים לידי מעשה בעזרת השם. אכן, בפרשת מסעי מוזכרת מצוות יישוב ארץ ישראל. והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את משכיותם, ואת כל צלמי המסכותם תאבדו, ואת כל בנותם תשמידו, והורשתם את הארץ ושבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. רש"י מפרש מה פירוש והורשתם את הארץ, לגרש את האויבים, וגרשתם. זה הפירוש. והורשתם אותם מיושביה, ואז וישבתם בה, תוכלו להתקיים בה, ואם לא, ואם לאו, לא תוכלו להתקיים בה. הרמב"ן אומר שעיקר המצווה זה הישיבה. לא כמו שרש"י אומר שעיקר המצווה זה להוריש את הארץ, היינו לכבוש אותה מיושביה, והישיבה כפי רש"י משמע שהישיבה זה כבר הבטחה. אם אתם תורישו, אז תזכו לשבת בארץ ישראל. הרמב"ן אומר, המצווה היא לשבת בארץ. על דעתי זו מצוות עשה שישבו בארץ וירשו אותה. תהיו נתנה להם ולא ימסו בנחלת השם, ואילו יעלה על דעתם לשבת לכבוש ארץ שינער או ארץ אשור וזולתם ולהתיישב שם, יעברו על מצוות השם. ומה שהפליגו רבותינו ממצוות הישיבה בארץ ישראל ושאסור לצאת ממנה וכולי, זה מהמצווה הזאת. אורח חיים אומר, מביא את רש"י ומביא את הרמב"ן, הוא אומר, ונראה פשט הכתוב כדברי רש"י, ממה שגמר אומרו כי לכם, כי המשך הפסוק, וורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. הפסוק חוזר ואומר, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. ואילו עיקר מצווה הייתה ישיבה, היה צריך להיות כתוב, כי לכם נתתי את הארץ לשבת בה. ומכיוון שהפסוק חזר על, זה, על לרשת אותה, סימן שעיקר המצווה זה להוריש. להוריש את ה... לכבוש את הארץ, ולהוריש את הגויים מהארץ הזאת, וגמר המצווה כמובן לשבת. מחלוקת רש"י ורמב"ן הולכים מחומרה לשני הצדדים. איך מקיימים את המצווה הזאת, מצוות כיבוש ארץ ישראל? זה מצווה ציבורית, מוטלת על הכלל כולו. מי זה הכלל שהוא מקיים את המצווה? איך מתקיימת המצווה? על ידי הכלל, כלל ישראל. אם נגיד ממשלת ישראל מחליטה לכבוש את חלקים נוספים בארץ ישראל, או להכריז שהחלקים שעכשיו היא מחזיקה ביעדה זה חלק ממדינת ישראל בזה, ולא בוצע הדבר, רק יש החלטת ממשלה, האם המצווה נתקיימה או צריך גם בפועל לכבוש? ההחלטה יש לה ערך של הכנה למצווה, שמסייעת למצווה, אבל המצווה היא כמובן בפועל. וכן לצד השני, אם חס וחלילה לא יעלה על הדעת כדבר הזה, ואין לזה שום תוקף אם תהיה החלטה כזאת לוותר על חלק מארץ ישראל ולמסור את זה לזרים, יעביד לו מעני. אבל עצם ההחלטה הזאת היא עדיין ולא ממומשת בפועל, זה עדיין לא האיסור בפועל. האיסור בפועל הוא על ידי שמוסרים. מי מוסר? ראש הממשלה. איך מוסרים? אנשים, חיילים, שהם מבצעים את הביצוע הזה של לפנות חלקים יהודים שיושבים מאיזה מקום על מנת למסור את זה לאחרים. כך מתבצע איסור. הרי האיסור הוא לא בהחלטה, בהחלטה אין בזה איסור. יש איסור בעצם ההחלטה, אבל האיסור בפועל של ביטול מצוות עשה של יישוב ארץ ישראל מתבצע על ידי פעולה. מי שמבצע את זה, הוא מבצע את האיסור. ועל זה אמר מורנו ורבינו הרב צבי יהודה, שיש איסור גמור על כל אדם, בין על חייל, בין על אזרח, בין תלמיד חכם, כל אדם מישראל הוא מצווה למנוע דבר כזה ולפעול נגד זה בכל הכוחות. אני אומר את הדברים האלה מפני שבזמן האחרון יש איזה פלפולים שאני לא יודע מאיפה הם, איך אפשר להמציא כאלה דברים, אבל כיוון שנאמרים מישהו עוד יכול לחשוב שיש בזה איזשהו אבי אמינא של סברה. אין שום אבי אמינא של סברה. אם ברור לנו שאסור למסור חלקי ארץ ישראל, שזה איסור דאורייתא, וגם אם ממשלה מחליטה, האישור נשאר בעינו, אז כל מי שהוא שותף לביצוע הוא עושה איסור. כך בכל המצוות הציבוריות, כל מי שהוא מקיים את המצווה הציבורית הוא שותף למצווה. אם יש מצווה לכבוש את הארץ או יש מצווה לבנות את בית המקדש, הביצוע של המצווה הזאת מתבצע על ידי כלל ישראל. כלל ישראל מקיים את המצווה, מי שעושה את המצווה הוא חלק מהמצווה. כל המצוות הכלליות, כך במצווה הזאת של כיבוש, כל מי שהוא פועל בפועל הוא שותף, או אם זה עושה מצווה הוא שותף למצווה, ואם הוא חס וחלילה מבטל את המצווה אז הוא שותף לביטול המצווה. הוא עושה איסור גם הוא. ואי אפשר לפתור אותו בגלל שבין כה וכה הייתה החלטה. ההחלטה היא לא עשתה שום, שום, שום מעשה בפועל. המעשה עושים את זה אנשים. ומי שעושה את המעשה, הוא עושה איסור. אם תאמר שאין שליח לדבר עבירה, אז רק הוא עושה את האיסור. ובכלל זה האיסור לא על, על הממשלה, כי אין שליח לדבר עבירה. אבל אם תאמר שפה, לא יודע, אפשר להגיד שיש שליח, אי אפשר להגיד. על כל פנים, מורנו רבנו הרב ציודה חזר על הדברים האלה כל כך הרבה פעמים. חזר ושינן לנו את הדברים. שאסור וצריך להתנגד ולעכב ולמנוע כל אפשרות של איזשהו עשייה שהיא יש בה ביטול מצוות יישוב ארץ ישראל ויש בה איסור לא תכונן. לא תיתן להם חנייה בארץ ישראל. לא ניתן להם חלק בארץ ישראל. זו המצווה, בורשתם את הארץ ושבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ הרשות אותה. אז כמובן, כל המעשים שבניגוד לזה, כבר נקבע שיעביד לו מענו. אין לזה תוקף, אין לזה משמעות, זה בטל ומבוטל, יותר מאפרדיה. אם כן, סיימנו השבת את ספר במדבר. פרשת מסעי, בסיום הספר, מסכמת את המהלכים, והיסו ויחנו, 42 מסעות נסו ישראל ממצרים לארץ ישראל. הדרך ארוכה, וצריך הרבה הכנות כדי לזכות לעלות לארץ ישראל. חלק מהמסעות נסו גם חזו אחורנית. התקדמו, חלק מהמסעות היו נסיגות, אבל כל המסעות היו, אפילו הירידות היו צורך עלייה. זה סדר העלייה בקודש של עם ישראל, ממצרים לארץ ישראל, מבית מסעות. מבית זה מזכיר את שיש שם, שם שמיים בין מבית אותיות, ולכן יש אומרים שבין המסעות אסור להפסיק, כי זה שם אחד. כל מסע יש לו, כל מקום שהיו ישראל בו ושהו בו, יש לו איזה תפקיד. התורה לא מספרת לנו שם את סדר המסעות כדי לספר לנו את הסיפור ההיסטורי, כי התורה, כל התורה עניינה כשמה כן היא הוראה, הדרכה. ועל כן אומר אור החיים כאן שכל עניין המסעות, מפני שהמעבר במדבר הוא עניינו התמודדות עם הכוחות השלילים שיש במדבר. כל מסע עוד תיקון, עוד התמודדות, עוד ניצחון. אבל הדברים הם לא יוצאים אפילו מפשוטה, כי באמת אנחנו יודעים שבמסעות שישראל היו, היו התמודדויות, היו קשיים חיצוניים ופנימיים, וצריך לראות את כל ההתמודדויות האלה כהתמודדויות בונות. היה קברות התאווה, קברו את התאווה, היה נסחות, היה קושי בזה, היה צריך להתמודד, לנצח, אבל בסוף ניצחו. היו בשיטים, היה קשיים, היו קשיים, היו כישלונות, אבל בסוף התגברו ועצרו את כל הכישלונות. וכך מהתמודדות להתמודדות, מניסיון לניסיון, ישראל הולכים ובונים את הכוח שלהם, את הכוח הרוחני, את הכוח האלוקי, את היכולת שלהם להיות ראויים להיכנס לארץ ישראל. כמו בכלל ישראל, כך בכל אדם ואדם. אדם נוסע משלב לשלב, ממדרגה למדרגה, מפרק לפרק, וכל שלב בחיים יש לו תפקיד מיוחד שצריך בו לגלות, להתמודד, לנצח איזה חלק מסוים של התמודדות, כדי להשלים, שאדם ישלים את עצמו. אבל אדם צריך לבחון את עצמו באיזה שלב הוא עומד, מה התפקיד שלו היום. הרי ידוע בשם המקובלים שכל יום ויום הוא מיוחד, ואין יום שהוא דומה לחברו. כלומר, כל יום ויום יש בו לכל אדם, בכל יום ויום יש תפקיד מיוחד, שאם הוא לא ימלא את התפקיד הזה ביום הזה, למחרת הוא לא יכול למלות את התפקיד הזה. זה שייך ליום, אין לך דבר שאין לו שעה. לכל זמן יש תפקיד מיוחד. אז זמן הוא בריאה כמו שהאדם הוא בריאה, כמו שהמקום הוא בריאה. לכל זמן ולכל מקום יש תפקיד, אין לך דבר שאין לו שעה. עוברת השעה, אדם לא מילא אותה, אי אפשר להשלים. אחת הדוגמאות לכך שלכל יום ויום יש לה ייחודיות שלו, זה מחובת, או לא חובה, אבל דין תענית חלום. אדם חלם איזה חלום שמאוד מדאיג אותו, ונפשו תרודה מהחלום הזה, הוא מתענה בו ביום, אפילו בשבת. אסור בשבת להתענות, אבל הוא לא רגוע, אז מותר לו להתענות. אחר כך הוא צריך להתענות לתעניתו. למה שאסור היה להתענות בשבת? הוא צריך להתענות תענית אחרת על זה שהוא התענה בשבת. אבל היה מותר לו להתענות בשבת כדי להפיג את החלום, לבטל את החלום. למה לא יכול להתענות למחרת? כי היום הוא חלם. החלום נוגע להיום. היום צריך לפעול כדי לבטל אותו. אי אפשר לדחות אותו. צריך להבין את הדבר הזה, כי בכלל המושג של תענית זה תמיד מוכרח להיות עם קבלה. אם אדם לא קיבל תענית מבעוד יום, אין תענית או תענית. אם אדם החליט בבוקר לצום, זה לא תענית. הוא צריך לקבל עצמו מאתמול, משעת מנחה של אתמול, או דווקא בתפילת מנחה. על כל פנים, בלי קבלה אין תענית, חוץ מתענית חלום. וזה מורה של כל, מפני שהחלום היה ביום מסוים, בו ביום אפשר לתקן. זו דוגמה, אבל זהו כלל כללי, שלכל יום יש את התפקיד שלו, ולכל שעה, אדם נוסע מיום ליום, ממסע למסע, בדרכו, וכל יום, כל שבוע, כל חודש, כל שנה, יש לה את הייחודיות שלה, ויש להם, לימים האלה, את התפקיד המיוחד שלהם. וזה בעצם מה שמלמד אותנו הפרשה, פרשת המסעות, וייסעו ויחנו. אלה מסעיהם למוצאיהם. צריך אדם לזכור מאין הוא בא, ולאן הוא הולך. ואז אין אדם בא לידי עבירה. גם מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון. המשנה כפולה, היא אומרת, בהתחלה אדם מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה ייתן דין וחשבון. אחר כך היא מפרטת, דע מאין באת, ולאן אתה הולך, למקום עפר אימה ותולעה, לפני מי אתה עתיד. למה המשנה לא חיברה את שני הדברים ביחד? ואומרת מתחילה, דע מאין באת, כאן, לאן אתה הולך, במקום עפר אימה וכו'. ולפני מי אתה עתיד ייתן וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שיש אפשרות להתבונן גם מאין באת בשני מובנים. אתה יכול להתבונן מאין באת בצד הגשמי של הדבר, אבל אתה יכול להתבונן מאין באת. מאין, זאת אומרת, מהמדרגה של עין, מדרגה עליונה, מדרגה הנשמתית, איזה מקור רוחני עליון יש לך. אם אתה תזכור מי אתה, מאיזה שורש רוחני אתה, אז אין אתה בא לידי עבירה. וגם לאן אתה הולך, לאן אתה הולך תלוי מי, הגוף הולך למקום האפר יבן ותולעה, אבל הנשמה היא הולכת למקום עליון. דע לאן אתה הולך. אלה מסעיהם למוצאיהם. לזכור מאין אנחנו יוצאים ולאן אנחנו הולכים. והסחירה הזאת השלימה היא גם מבררת לאדם ואיפה הוא נמצא עכשיו, בין המוצא אל המטרה, ואיך לתקן ולהשלים את עצמו במדרגה הזאת שהוא נמצא. אנחנו בסוף ספר במדבר, זה סוף המסע, עומדים כבר בערבות מואב בכניסה לארץ ישראל. הזכרנו כמה פעמים, הרבה פעמים פרשיות השבוע הן דומות למציאות שאנחנו נמצאים בה, וגם אנחנו כאן נמצאים בשלב כזה של התקדמות שפחות או יותר קרוב לסיום מהלכנו, מהלך הגלות, ואנחנו כבר בארץ ישראל. חלק גדול מעם ישראל כבר נמצא בארץ ישראל. אנחנו עומדים כבר בפתח של הגאולה השלימה, ומתנסים בכל הניסיונות. עברנו את כל הניסיונות שעד עכשיו, ונשארו לנו עוד ההתמודדויות האחרונות, שעל פי הרוב, שככל מה שמגיעים יותר קרוב לסיום, אז הקושי הוא יותר גדול, אבל גם רואים את האור, האור שאנחנו הולכים ומתקרבים אליו. אנחנו נמצאים עכשיו בשלושת השבועות, ימי בין המצרים, ימים שנועדו להתעורר מחדש ולזכור, לזכר בחיסרון של חורבן הבית, חוסר השלמות של הגאולה, של קיבוץ הגלויות, של בניין ירושלים. ותקופה כזאת צריכה לעשות בנו איזה זעזוע, לא רק לנהוג את המנהגי האבילות שנהגו ולהימנע מהדברים שמסמכים שנוהגים, אלא בעיקר להתעורר ולחשוב מה אנחנו עושים מכאן והלאה יותר למען בניין ירושלים, למען בניין בית המקדש. וכמובן שבניין בית המקדש הוא מתחיל מהבניין הפנימי שבתוך כל אחד ואחד, לבנות בתוכנו את המקדש הפנימי, לתאר אותו, את המקדש הפנימי שבתוכנו, מכל איזושהי תאומה, מכל איזו מחשבה שלא טובה, מכל עירור שלא טוב, לתקן את מעשינו, שיהיה מעשים מתוקנים. והכל, כשאנחנו נעשה את זה בשביל המגמה הכללית, אז כל מעשה מקבל משמעות גדולה, לא משמעות פרטית של תיקון אישי עצמי שאנחנו עוסקים בעצמנו, אלא אנחנו עוסקים בתיקונו של עם ישראל, בהבאת הגאולה. כל מעשה קטן הוא נעשה חלק מעניין גדול ומקבל משמעות גדולה. יהי רצון שיתהפכו הימים האלה ימי שמחה. אם אנחנו נמצאים בין הימים, אם יום טוב של י"ז בתמוז הוא עתיד להיות יום טוב, ותשעה באב זה גם עתיד להיות יום טוב, אז באמצע זה יהיה חול המועד. שנזכה שהימים האלה יתהפכו לימי שמחה וטובה וגאולה שלמה.